שלום רב לאוהבי ארצנו ועוסקים בתולדות לימוד השבת הארץ לישראל והשבת עמנו אל הארץ, פינת ארץ חמדה. בפעם האחרונה ראינו כיצד עם סיום מלחמת העולם הראשונה התקבלה הצהרת בלפור והכרת האומות שקבעו את הכרת אומות העולם בזכויות העם היהודי על ארץ ישראל. מכאן נעסוק לאותה תקופה רבת משברים ומעשים שהייתה במשך כ-20 שנה בין שתי מלחמות העולם וקידמה את בניין העם היהודי בארץ ישראל בהצלחה גדולה, למרות הקשיים הגדולים של אותו זמן, הן מצד הגויים והן מצד ההתלבטויות בפנים. נקדים לכך דברי פתיחה. בעקבות מלחמת העולם הראשונה וניצחון המעצמות שתמכו בהשבת הארץ לישראל, נפתח פתח מפולש לגאולת ישראל בארצו. ההכרה הבינלאומית בזכותם של ישראל על הארץ וכוחות המעצמות המנפחות שעמדו מאחריה, אנגליה, צרפת, אמריקה, נתנו תקווה גדולה שהגאולה הולכת ובאה בצעדי ענק. גם החתונה וגם הכלה הכינו את עצמם, רק החתן עדיין התממה במרחקים. רובו של העם לא תפס את המפנה ההיסטורי העצום ולא ניצל את ההזדמנות היקרה מפז שזימנה לפניו ההשגחה. אמנם התקדמות גדולה ביותר התקדם עמנו ביחס למצבו בעבר, אולם עדיין הייתה זו צעידה איטית שכמעט והחמיצה את השעה. בשנים הראשונות לאחר המלחמה החלה הארץ להיבנות הן ביישובים עירונים חדשים, כמו תל אביב, חיפה, נתניה, הרצליה, וכן זכינו לפריחה גדולה ועצומה בירושלים החדשה שמעבר לחומות, פריחה שהביאה לסגסוג גדול, והן ביישובים חקלאיים שחיזקו את הקשר הרחב בין העם לארץ. עם זאת, היו גם עננים קודרים שהשיחו את שמיו של בית ישראל. חלק גדול מהמרכז היהודי העצום במזרח אירופה נסגר תחת סוגר ומלחציים של המהפכה הקומוניסטית החונקת, שלא השאירה אפילו טיפת אוויר לנשימה. חלק אחר של העם החל להקים מרכז יהודי גדול באמריקה, שנחשבה אז לארץ ההזדמנויות. מרכז זה היה קור היתוך שהטמיע בתוכו אלפים רבים מבני עמנו ומחה מהם את יהדותם. הגולה האמריקאית שכלפי חוץ נחשבה לרבת הזדמנויות, המאפשרת חופש דתי רוחני עם זכויות שוות ליהודים כלכל אזרחיה, כבשה בתאבותיה החומריות את רוחם של אלפי הפליטים שיגרו לשם, וכמעט שלא אפשרה הקמת מרכזים רוחניים שישמרו על צביונו הלאומי הקדוש של עמנו. אולם ההשגחה האלוקית שעליה נאמר, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השכילה להוציא את הטוב גם מתוך החושך. מצבו האיום של עמנו באירופה הגביר את הרגש כי השעה דחופה ודוחקת ביותר ואין להחמיצה, ואת התחושה שיש לעמול בכל כוח על מנת להציל את הניתן להצלה. גם ביהדות אמריקה המתבוללת פעם הלב היהודי והוציא כוחות שהקדישו את כל יכולתם לעזרת ישראל בכלל והיישוב היהודי ומאבקיו המדיניים בפרט. על מנת להבין את מהלכה של התקופה וניתוח המאורעות השונים וחשיבותם לתהליך הבניין והתקומה של עמנו בארץ מולדתו, נחלק את התייחסותנו לעובדות על פי שני הנושאים הבאים. א', תהליכים ומאורעות השייכים להתפתחות כלפי פנים. ב', תהליכים ומאורעות הנוגעים ליחסנו עם האומות כלפי חוץ. בחלק הראשון, שעניינו ההתגבשות הלאומית המתחדשת בארץ, נעסוק בארבעת התחומים הבאים. ראשית, הבניין החומרי של גופנו הלאומי, המתבטא הן בקיבוץ הגלויות מחד, והן בבניין הארץ המתחדשת מאידך. שנית, נעמוד על התהליכים שהביאו להתפתחות הכוחות הלאומיים, אשר ביום פקודה הוכיחו את יכולתם לעמוד בפרץ ולבנות את המדינה המתחדשת. בחלק זה נאחד את הדברים, הן להתגבשותם של הגרעינים הצבאיים, הן של המוסדות המדיניים, כסוכנות, הוועד הלאומי ועוד. שלישית, נעמוד על הצורה החדשה שניתנה לאומתנו הנבנית בארץ, צורה המתאפיינת בספרות ובשירה, במאוויים ובהסכמות היסוד השייכות לכל בית ישראל על כל פלגיו. כאן נעמוד על האידיאולוגיות השונות, הישנות והחדשות גם יחד, ועל המוסדות המפלגתיים ותנועות הנוער שהוקמו בצמוד להם, כשמטרתם לעצב עיצוב חדש את הארץ ואת העם גם יחד. לא נשכח לכלול בפרק זה את הקמתה של הרבנות הראשית על ידי הרב קוק זצ"ל, הקמה שנועדה לנטוע את הנטע הרוחני במדינה הישראלית יהודית המתנערת מהפרה. בתחום הרביעי ננסה לברר את הכיוון הרוחני העליון שכיוונה השגחה את עמנו לצורך יהודו, תחום הפותח בהופעתו הפנימית הראויה לו וממשיך בהשפעה הרוחנית הנדרשת ממנו לכלל האנושות כולה. לשם כך נעזר בדברי הרועה הגדול, הרב קוק זצ"ל, שזכה לראות ולהראות לבאים אחריו את המתחולל בנשמת האומה באותם הימים. בחלק השני, שעניינו יחסנו עם האומות, נעמוד על הקשיים המיוחדים שאפיינו את עלייתנו על במות הארץ, הן מצד האומות והמעצמות מרחוק, כמו האנגלים שהיו ממונים על המנדט, והסכמתם ושתיקתם החוטאת של האומות האחרות, וכמו כן על ההתנגשות עם בני העם הערבי, שעשו כל שביכולתם לעצור ולהפריע את עלייתנו ואת בנייננו. התנגשויות אלו הביאו למאורעות דמים קשים ביותר, שזעזעו את היישוב והצליחו לגרום לשסעים קשים בתוכנו פנימה, ובמידה מסוימת הצליחו לעכב לזמן מה את שכלול הבניין. יחד עם זאת, ניתן לראות כי האתגרים שהציבו לנו אויבינו הקרובים והרחוקים, המריצו ודחפו את בני היישוב בפרט, ואת אחינו בני ישראל בכל העולם בכלל, לבניין כוחות ולגילויי גבורה שנבעו מתוך ההכרח לעמוד על נפשנו וקיומנו. משך כל הימים של תקופה סוערת זו על מאבקי השונים לצורך מלאכת הבניין, הלך ונחלש, הלך והתמוטט הקיום היהודי בגולה. בתחילה נפרס מסך הברזל על יהודי רוסיה, שנידונו לחנק רוחני בכלא הסובייטי. בהתחשב בחלקו הגדול הכמותי, למעלה משלושה מיליון יהודים, והאיכותי, כשאנו זוכרים כי חלק גדול ממנהיגות התורה מחד והמנהיגות הציונות מאידך צמח מתוך יהדות רוסיה, הייתה זו מכה קשה ביותר לעמנו. בנוסף לכך, פסתה ספחת האנטישמיות בכל מרכז אירופה ומזרחה, והעננים השחורים של הסופה הנאצית המנועצת הקדירו את שמי היהדות, מתוך איום קרב והולך על עצם החיים של כמעט מחצית יהודי העולם. סופות אלה שמאוחר יותר העלו את הקורת על רוב בני עמנו יושבי אירופה, היה בהם כדי לאיים על עצם קיומו של העם היהודי בכלל. כך ניתן לראות כי הבניין הלאומי בארץ, שאומנם היה קטן בחמותו, היה קרש הצלה כמעט אחרון, שבזכותו הותיר לנו הקדוש ברוך הוא שריד כמעט, וממנו צמח וצומח מחדש בית ישראל מאז ועד היום. בשיעורים הבאים נייחד את זמננו להתעסקות מפורטת באותם התחומים שהזכרנו בדברי הפתיחה, ונפתח את דברנו בתחום העוסק בגיבוש החיצוני של בניין הארץ לאחר שוך מלחמת העולם הראשונה. כל זאת בשיעורנו הבא, ועד אז נתבשר כולנו בשורות טובות מעם ישראל, בניין הארץ, במהרה בימינו אמן.